השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו בתורה עין. נתחיל היום את הקטע בעניין המשכן ונמשיך בעניין חג הפסח. אני אקדים בקיצור מה שדיברנו בשבוע שעבר. רבנו כותב משל ונמשל. המשל הוא שבבריאת העולם הקדוש ברוך הוא טבע בטבע הבריאה שהאפר, הארץ, יש לה כוח המושך. היום קוראים לזה כוח המשיכה. כוח המושך שהאפר, הארץ, מושכת את כל הדברים שקיימים בעולם אליה. ישנו גם כוח המכריח. זאת אומרת, אדם יכול לקחת אבן שבטבע בריאתה היא נמשכת ומונחת בארץ, ולזרוק את האבן הזאת כלפי מעלה. ואז היא בכוח המכריח. שאנחנו מכריחים את האבן להיות הפוך מהטבע שלה, שהוא להימשך אחר הארץ. אבל כשהכוח המכריח הזה נפסק, זאת אומרת, לפי התנופה והחוזק והמהירות, זה יכול לפרוח באוויר כלשונו 500 מטר, קילומטר, 5 קילומטר. ישנם טילים שיוצאים בכלל מחוץ לאטמוספיר. כשנגמר הכוח המכריח, הדבר חוזר ויורד למטה לארץ. ואז כשהוא חוזר לארץ, כמה שהוא מתקרב יותר לאדמה, הוא כותב את זה, פורח ונופל למטה במהירות יותר. הוא מתקרב במהירות יותר לארץ. זאת אומרת, אם הוא אף 5 קילומטר, אז הקילומטר הראשון הוא טס במהירות של קילומטר ל10 שניות, ובשני ל8, ובקילומטר האחרון הוא טס את הקילומטר במהירות של 3 שניות. למה? כי כוח המשיכה גדול יותר. כך כתוב בתורה, זה המשל. במשל הזה, לפני שנלמוד את הנמשל, ישנם כמה דברים שרואים מכוח המושך והמכריח, אחרי זה נראה מה הנמשל של הדבר. דבר ראשון, שכוח המושך זה הכוח האמיתי, זה הכוח התמידי. כך הוא המצב של הדבר בטבע בריאתו. הכוח המכריח יכול רק להפסיק את זה לזמן מסוים, אבל לא יכול לשנות את המציאות, יכול לזרוק אותו שוב ושוב, אבל המציאות שלו האמיתית תהיה שהוא יימשך למקום שהוא שורשו, לכוח המושך. הדבר השני שאנחנו לומדים, שלפעמים בכדי לראות עין בעין את הכוח המושך, אנחנו לא יכולים לראות את זה כשהאבן מונחת במקומה, כי אין לה שום סיבה שהיא תזוז משם. אבל כשאני זורק את זה, ואז אני רואה את המהירות שזה מתקדם כלפי מטה, וכל קילומטר זה פורח ונופל למטה במהירות יותר, אז אני רואה עין בעין את הכוח המושך. זה הדבר השני. הדבר השלישי, שגם במצב שנראה שהאבן היא עכשיו בכוח המכריח, היא לא בכוח המושך, היא הפך הטבע שלה, עדיין, מבחינה מסוימת, היא לא התנתקה מכוח המושך. למה? כי אם היא הייתה לגמרי מתנתקת מהכוח המושך, אז האבן במקום לפרוח 5 קילומטר, הייתה פורחת 10 קילומטר. ובמקום שהפריחה הזאת, איך שהוא קורא לזה פה, הייתה לוקחת 3 דקות, הייתה לוקחת דקה. זאת אומרת שהגם שהדבר הוא במציאות של כוח המכריח, יש פה עדיין את ההשפעה השקטה של הכוח המושך. זה המשל. בנמשל של הדברים, הכוח המושך זה הטוב, זה הקדושה, זה שאדם נמשך אחרי השם יתברך, והכוח המכריח זה הכוח של הרע, של היצר הרע. באדם עצמו, הנשמה שנמצאת באדם, שהיא חלק אלוקה ממעל, היא כוח המושך, היא נמשכת תמיד אחר השם יתברך, והגוף של האדם מושך אותו כלפי מטה. כל הדברים האלה דיברנו בשבוע שעבר, זה את המשל והנמשל. עכשיו אנחנו נגיע לקטע, וזה בחינת משכן. יש לכם את זה? צילומים? מקווה שצילמו גם את העמוד הזה. כן. בעמוד השני, בטור הראשון, בקטע השלישי. אנחנו אוחזים היום, אתמול היה לנו ראש חודש, בנו את המשכן, ראש חודש ניסן, וזה בחינת משכן. רבנו מדבר פה למעלה שישנו צדיק שהוא אפר ואפר, ענה ושפל, ויש לו את התכונות של האפר, יש לו את כוח המושך הזה. וזה הבחינה של המשכן. כי משכן היה לו כוח המושך להמשיך אלוקות למקום שהיה עומד שם. אני אקרא את הדברים ולא אסביר אותם, אחרי זה נראה שיש לנו פה 3-4 שאלות, אחרי זה נבנה את המהלך של השיעור על פי השאלות האלה. השיעור הזה נבנה על פי ליקוטי הלכות, הלכות יום טוב הלכה ה', והלכה השנייה בחושן משפט השייכים לתורה הזאת. כי משכן היה לו כוח המושך להמשיך אלוקות למקום שהיה עומד שם. המשכן היה לו כוח שבמקום שבנו והקימו אותו, נמשכה לשם השראת השכינה. השראת השכינה, כמו שכתוב בחומש, הייתה נראית באופן, בצורה של ענן, כן, ענן, כמו שכתוב בחומש, בתורה. השראת השכינה, הכוונה לקדושה שהייתה במשכן, ולהקרבת הקרבנות, שהיה להם כוח לחפר עוונות וכו' וכו'. הוא יכל להמשיך אלוקות קדושה למקום שהיה עומד שם, בחינת מושכני, שזה אותם אותיות כמו משכן, מושך, מושכני אחריך נרוצה. למה אחריך נרוצה? כי כל מה שמתקרב אליו, הוא רץ ביותר כנ"ל. למעלה כתוב, שהראיה שהכוח המושך הוא חזק, היא כמה שאדם מתקרב יותר למקום ששם הכוח המושך, הוא מתחיל לא רק ללכת במהירות, אלא לרוץ ברוב כוח המושך. ולמשכן גם היה את הכוח הזה, ואותו כוח יש, אותו צדיק שהוא גם כן משכן לשכינה. וכמובן במדרש שהמשכן הוא לשון משכון, שהוא משכון לישראל שתשרה שכינה אצלם אפילו אם יחטאו חס ושלום, כמו שכתוב ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם. זה הקטע שקרה. עכשיו הייתי רוצה לשאול פה כמה שאלות, ועל פי זה נדבר בעזרת השם את השיעור ונמשיך לעניין של פסח. בשורה הראשונה אנחנו לומדים שהמשכן נקרא בלשון מושך. מה הוא מושך? הוא ממשיך אלוקות למקום שהוא היה עומד שם. בשורה הנוספת, בחינת מושכני אחריך נרוצה, אנחנו לומדים דבר אחר. לא שהמשכן משך אלוקות, אלא שהוא משך את האנשים אליו. זה שתי משמעויות שונות. אבל שתי המשמעויות האלה אומרים, השראת השכינה, אנשים שמתקרבים להשם יתברך. בשורה הרביעית, רבנו מוסיף כאילו עוד דבר, וזה דבר שלישי, שהמשכן הוא כמו משכון, שאפילו אם יעשו עבירות יחטאו, והיה צריך השם יתברך להיגאל מהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אוהב אתכם, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגאל נפשי אתכם. אז המשמעות של המשכן, כאן היא שאפילו שאנשים לא יזכו להמשכת אלוקות, וודאי או ודאי לא למשכני אחריך נרוצה, אלא אנשים שחוטאים ופושעים עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך להיגאל מהם, בכל זאת הוא ממשיך את השראת השכינה. נמצא שיש לנו שלושה משמעויות למשכן, ורבינו כורך את כולם בבת אחת. הוא מושך את האלוקות, הוא מושך אנשים, מאנשים שנמשכים ורצים אחרי השם עם צדיקים, ירא שמיים. בשורה אחרי זה רבינו אומר, לא, הכוונה שגם אנשים עושים את כל העבירות, אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותם. שלושה דברים. איך כולם נכנסים באותו דבר, כאילו זה אותו דבר. הדבר הנוסף, שזה שואל רבי נתן בקוטי הלכות, למה שלמה המלך בשיר השירים מתחיל פסוק בלשון יחיד ומסיים אותו בלשון רבים? משכני זה לשון יחיד. משוך אותי. אחריך נרוצה, זה לשון רבים. או מושכני אחריך ארוצה, זה לשון יחיד, או מושכנו אחריך נרוצה. למה מתחיל באחד ומסיים בשתיים? שלום. אנחנו רוצים להבין דבר נוסף, מהי המשמעות שהמשכן יכל להמשיך אלוקות למקום שהיה עומד שם? ודאי, איפשהו היה שם המשיך. מה רבינו רוצה להגיד למקום שהיה שם? רק מה, שמו את המשכן ל-X, והמשכן המשיך קדושה ל-Y, ודאי שזה באותו מקום, שם הוא המשיך אלוקות. אלה השאלות, ומעכשיו תעזבו את החלק הקשה של השאלות ולהסתבך עם זה, עכשיו נרוץ, נעשה נרוצה בהבנת הדברים. האמת, שיש הבדל מהותי בין בית המקדש למשכן. בית המקדש נבנה במקום ששם הייתה אבן שתייה, היא נקראת אבן שתייה על שם שממנה הושתת העולם. המקום של אבן שתייה הוא מקום התחלת העולם הגשמי שלנו, כאילו מחובר לעולם שגבוה מאיתנו, שאין לו עדיין מקום וזמן הגבוה יותר. המקום הזה שהוא אבן שתייה ששם נבנה בית המקדש, זה המקום שמכל הבריאה הוא המקום הכי מרומם, הכי קשור לרוחניות. לכן כתוב בגמרא שאהרון הקודש, לפי המידות שלו, לא טעם את המקום שלו בקודש הקודשים. למי שלמד את הגמרא ואת המשניות במסכת מידות, וגם את הרמב״ם, הלכות שמסביר את צורת המקדש, אהרון הקודש לא היה פיזית יכול להיכנס במקום של קודש הקודשים. שואלת הגמרא, אז איך הכניסו אותו? אומרת הגמרא, אהרון אינו מן המידה. כאילו נס. לקחו דבר שלא מתאים, והוא נכנס. הקדושה הזאת אומרת, המשנה פשטה לבית המקדש, שעומדים צפופים ומשתחווים רווחים, כולם מכירים את המשנה הזאת במסכת אבות. מה הכוונה עומדים צפופים? אנחנו מתכוונים צפופים, אתה יודע, צפופים ככה, צפוף. ומשתחווים, כשהם היו משתחווים לומר את הוידוי, היה הבדל של 400 בין אחד לשני, לפי השיעור הגדול יותר זה 2 מטר ו-40, לפי השיעור הקטן יותר, 400 זה בערך 1.80 מטר, משהו כזה, 1.90 מטר, בין אחד לשני, כדי שאחד לא ישמע את הוידוי שהשני מתוודא. כל אחד מתוודא בינו לבין השם, אף אחד לא צריך לשמוע את החטאים שלי. ישנו פירוש נוסף, צפופים, הכוונה שמרוב הדוחס אנשים היו צפים באוויר. כי התרגום של ויצף הברזל אצל שלמה המלך, הוא צף, כמו שאנחנו אומרים, צף על המים, וקפה פרזל, הוא צף. אז צפופים, הכוונה שאנשים מרוב הדוחס עמדו באוויר כשבאו להשתחוות. למה? כי המקום הזה הוא מקום קדוש, והוא למעלה מהתחומים של העולם הזה. ולכן, לפני שדוד רצה לבנות את בית המקדש, הוא אומר בתהילים, אם אתן שנת לעיניי לעפעפי תנומה, עד אמצא מקום להשם. הוא חיפש את המקום הקדוש הזה עד שהוא מצא אותו. המשכן מעידך, הוא נבנה במדבר, מקום שממה. כתוב בפסוק, במדבר נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים, אומר הרי הקדוש בשאר הפסוקים, שהכינויים האלה זה כינויים לכוחות הרע, סטרה אחת כמו שהוא קורא לזה, הקליפות כמו שהרי הקדוש קורא לזה. זאת אומרת, במדבר זה היה מקום של תומה, שם היו נמצאים המחשפים וכל הכוחות האלה שעסקו בדברים האלה. והחידוש של המשכן היה שבמקום שיש נחש שרף ועקרב, במקום הזה אנחנו נבנה משכן. שמיים ומלצ'ה. לא בבני בירושלים, מול הרבה, לא, בתוך. המשכן נבנה במקום שמטבע האווירה והסביבה היא לא משכן, והיא לא המשכת השכינה, ולא אנשים שרצים אחר השם יתברך. כמעט אין דמיון ביניהם. לא שיש הבדל. את המשכן בנו מ10 עיריות, עיריות עיזים, אלים מאודמים, רותחשים, נוצה של עיזים, עם קרשים, עצי שיטים עומדים, עם חישוקים וטבעות ועדנים ועיריות ויתדות נחושת, ואת בית המקדש בנו באבן גזית. הגובה של המשכן היה 10 אמות, והגובה של בית המקדש היה גבוה מאוד מאוד, כמה עשרות, הרבה יותר מפואר, הרבה יותר גדול, ללא שום דמיון. זה כמו שמיים וארץ. בית המקדש היה גדול מאוד. ובניין הורדוס, שהוא בנה את בית המקדש בפעם השנייה, שיפץ אותו, בנה אותו, זה היה אחד המבנים הכי יפים בעולם. הגמרא אומרת, מי שלא ראה בניין בית המקדש של הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. הוא בנה אותו באבני שש ומרמרה, יש לנו אומרים שזה כמו שיש ממחצבות ירוק וכחול, ורצה לצפות אותו כולו בזהב. הוא היה עשיר לצפות מבנה כזה כולו בזהב. אמרו לו חכמים, המראה של הים הזה שובה לב, אל תקלקל את זה עם זהב, זה פחות יפה. זה היה משהו, יש לנו כמה מבנים שנשארו מזמן הורדוס. מבנה אחד זה מערת המכפלה, וקיסר יבלן את המבנים האלה כמו ש... מערת המכפלה, שם אתה רואה את ה... ואתה מתפלא איך הם העלו את האבנים הענקיות האלה. בכותל ישנם אבנים שבאורך 11 מטר, שיש שם אבנים שהמשקל שלהם זה 40-60 טון. בכותל המערבי, אותו בנה דוד. אבל את בית המקדש בנה הורדוס. היה בניין יפה מאוד וענק, גדול מאוד. זה החידוש של המשכן. אומר רבי נתן, המשכן, הכוח שלו זה להמשיך אלוקות לאדם שנמצא במדבר, במקום נחש שרף והקרב. זאת אומרת, איך זה עובד? המשכן ממשיך על האדם בחלק הרוחני שלו, בנשמה שלו, הערה, ככה זה נקרא בלשון הספרים. האדם בתוכו מתחיל להרגיש איזה קדושה, איזה משיכה להשם יתברך, הוא לא יודע להסביר את זה, גם לא צריך לדעת להסביר את זה. ישנם גם דברים שאדם לא מסוגל להסביר את זה, כי אין איזה הסבר, זה משהו פנימי כזה. ואז, כשהנשמה שלו מרגישה הערה, כמו שהגמרא אומרת, אף על גב דאי הוא לא חזי, אפילו שהוא לא רואה, מזלה חזי. הנשמה שלו רואה, המלאך הממונה עליו רואה, ואז האדם מתחיל לחשוף להשם יתברך, לשתוקק אליו, וגם הכוחות הגשמיים, כוחות הנפש שלו, הגוף שלו, מתחבר לנשמה ומתחיל לרוץ אחרי השם יתברך. וזה הפירוש, אומר רבי נתן, מושכני, משוך אותי בנשמה, ואז אחריך נרוץ אני והגוף יחד. נרוץ על לשון רבים. תמשוך לי את הנשמה על לשון יחיד, אחריך נרוץ גם אני וגם הנשמה. ומה החידוש של המשכן? אז אנחנו הבנו, לכן המשכן ממשיך אלוקות, לא רק למקום שהוא נמצא, מכוח המקום הזה נמשכת האלוקות לכל אדם ואדם מישראל. כמו שכתוב בעל שיח הקדוש, על הפסוק, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, שואל העל שיח, למה כתוב ושכנתי בתוכם? הרי היה צריך לכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. אומר העל שיח, נכון, בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, בכוח הקדושה של המשכן, כל יהודי ויהודי זכה לאיזו השראת השכינה אצלו. ולכן, על ידי שהוא המשיך אלוקות למקום שהוא היה נמצא שם, המשכה הקדושה לנשמות ישראל, ואז הם כולם רצו אחרי מושכני אחריך נרוץ. הדברים האלה אמורים גם באותם אלו שלא נמשכו, גם באותם אלו שנפשו של הקדוש ברוך הוא כביכול סולדת בהם. הוא אומר, ולא תגאל נפשי אתכם. גם באנשים האלה תהיה להם איזושהי השראת השכינה. ואנחנו שואלים, איזה השראת השכינה יש לאדם שהקדוש ברוך הוא נגאל ממנו? והוא חוטא? איזה משיכה יש לו לשם יתברך? יש דבר אחד. החידוש של המשכן, שגם אדם שהקדוש ברוך הוא נגאל מהמעשים שלו, אף על פי כן, האדם הזה אבל לא יחליט שהוא ניתק את השייכות ואת הקשר שלו עם השם יתברך, אלא הוא ימשיך לרצות ולנסות ולהימשך אחרי השם יתברך. זאת אומרת, בחלק של המעשים הוא רחוק מהשם, בחלק של הרצונות הוא קרוב אליו. וזה החידוש של המשכן. לקחת אדם שמכוח המעשים וההתנהגות שלו מאוד רחוק מהשם יתברך, וכשאנחנו מסתכלים עליו, איפה הוא ואיפה השם? רחוק עם תחווי קשת. הקדוש ברוך הוא אומרים, נגאל מהאדם הזה. לקחת את האדם הזה ולהכניס לו משיכה להשם יתברך. משכן, מושכן. זה החידוש של המשכן. הנקודה הזאת זה מה שאמרנו לפני רבע שעה במשל, של הכוח המושך והמכריח, גם כשאתה זורק את האבן למעלה, ונראית בכוח המכריח, עדיין יש לך חלק, שייכות עם כוח המושך, כי אם לא הייתה מתרחקת יותר. זה אמרה של האדמו"ר מקוצק, על המילה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, למה לא בתוך לבביך? כי לפעמים ליבו של האדם סגור. אתה מדבר וזה לא נכנס לו ללב. הוא אומר, תשים את זה שם, על הלב. כשהלב ייפתח, הכל ייכנס. כן, אנחנו מדברים על הכוח המושך, על אותו אדם שלמרות שהוא רחוק מהשם יתברך מאוד, אבל יש לו בלב עדיין רצונות להשם יתברך. אני רוצה לספר לכם סיפור. אם סיפרנו את זה פעם וכולם שמעו, אנחנו נמשיך הלאה, ואם לא, אנחנו נספר. היה יהודי שוודאי כולכם שמעתם עליו, היה רב גדול, צדיק גדול, קראו לו הרב אריה לוין. שמעתם על הרב אריה לוין? כינו אותו רבם של האסירים. מאוד מאוד קירב את אנשי המחתרות אז בזמנו, והיה להם לרב ומחזק, ואותם אלה שתלו אותם, אם אתם יודעים קצת את ההיסטוריה, אז הוא הגיע להם להגיד את הוידוי. אחד התלמידים שלו היה מנחם בגין. הוא מאוד אהב אותו אהבת נפש, ומאוד קירב אותו. הוא נפטר לפני 40-50 שנה. הוא היה חותנו של הרב אלישיב. שמעתם על הרב אלישיב? הוא היה חותן שלו. כן. הרב אריה לוין היה יהודי צדיק, ובלא מובן המילה, יהודי שמסר את נפשו למען הזולת, הפקיר את עצמו למען הזולת. אריה לוין היה מאוד מקורב לרב חיים ברלין, שהיה אחד מגדולי רבני ירושלים, היה רב במוסקבה, ועלה לירושלים, ורב חיים ברלין היה לו מנהג, אם אפשר לקרוא לזה מנהג, אתם יודעים שישנם חמש מגילות, המפורסמת שבכולם זה מגילת אסתר, קוראים אותה בבית הכנסת, במגילה, כשרה, בבית הכנסת, עם ברכה, שתי ברכות, שלוש, אבל ישנם חמש מגילות, בפסח אנחנו קוראים את שיר השירים, זה מגילה אחת. בחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. בתשעה באב אנחנו קוראים את מגילת איכה. בסוכות אנחנו קוראים את מגילת קהלת. ובפורים אנחנו קוראים את מגילת אסתר. שיר השירים כתב שלמה המלך. מגילת רות כתבו את זה אחרי זמנו של רות, הסנהדרין שבאותו זמן. מגילת איכה כתב ירמיהו הנביא, כך כתוב בגמרא. קהלת כתב שלמה המלך, ואסתר זה מגילת אסתר שביקשה כתבוני לדורות. אנחנו נוהגים, רוב רובם של עם ישראל, שלקרוא במגילה כשרה אנחנו מקפידים רק בפורים ומגילת אסתר. אבל ישנם כאלה שנוהגים, שגם בזמנים האחרים קוראים מתוך מגילה כשרה עם ברכה, בעיקר אלה ששייכים תלמידי הגאון מבילנה, שהוא הנהיג לקרוא עם מגילה כשרה, בפרסיה, ברבים, בשבת חול המועד פסח, קוראים שיר השירים. יש שם הפסוק, עינייך יונים, בבטיני באחת מעינייך, כשהם מגיעים לפסוק הזה, היה רב חיים ברלין פורץ בבכי. ואף אחד לא העיז לשאול אותו למה, זה דבר שבלב. שנה אחת ניגש אליו רב אריה לוין, ואמר לו, ילמדנו רבנו, מה הסיבה שהרב פורץ בבכי כשמגיעים לפסוק הזה? מה הוא מצא בדיוק בפסוק הזה? חיים ברלין היה ככה ענה וצנוע, שומר על ה... אבל כשרב אריה לוין שאל אותו, הוא ראה, אמר לו, רבי, תורה היא וללמוד אני צריך. אמר לו, אני אספר לך סיפור, תבין מה מרגש אותי בכל פעם שאני מגיע לפסוק הזה. אני הייתי רב במוסקבה, וראש ה-NKVD, אתם יודעים מה זה NKVD? הגלגול הראשון של הקגב, זיכרונם לא לברכה, שאמא שלי נחקרה במשרדי החקירות של ה-NKVD בקזן. אתם יודעים איפה זה קזן? טטריסקה רספובליקה. כן. אז קראו לזה עוד NKVD, וכשאבא שלי עליו השלום נשלח על ידי סטלין לסיביר, שלחו אותו, אז החבר'ה היו NKVD, אחרי זה הם שינו את זה, שיפצו את זה לקגב. על כל פנים, המפקד היה יהודי, אף אחד לא ידע מזה. הוא התנהג כמו רוסי ויותר גרוע מרוסי. בכדי לשכוח, או בכדי שלא ישימו לב, או בכדי שלא ירגלו אחריו, הוא התנהג. ביום אחד הוא קורא לרב, חיים ברלין, ומתחיל לצעוק עליו ולהשפיל אותו לעיני כולם, והגויים מחככים ידיהם בענה. עכשיו אנחנו לא העזנו ככה לבזות, בכל זאת הוא רב, הוא דמות, אבל הוא עושה את העבודה. ובתוך כדי כך הוא מתחיל להתרגז ולצעוק ולהגיד, כולם יצאו עכשיו מהחדר, עכשיו בטיפול אישי שלי, אף אחד לא נמצא פה עכשיו. אני פעם אחת וצועק, כולם יצאו מהחדר, שמחים וטובי לב. הוא יושב וחוקר אותו במשך שעתיים. אתה ערב. מזה ומזה ומזה, ומה זה עושה ומה זה עושה, ואיפה פה ומי מעל ואיפה מקווה. יש פה שחיטה ואיפה בית הכנסת, כמו כדרכם. רב חיים ברלין לא מוציא מילה אחת של מידע מהפה. כלום. והוא עם אקדח על השולחן, כדרכם, תשמע, אתה יודע שהמכשיר הזה עבד הרבה ויעבוד הרבה, והוא קרוב מאוד אליך, ואם אתה לא תקרה, מילה לא מוציא מהפה. אתה רוצה? תהרוג אותי. שום בעיה. אני לא מלשין על אף בן אדם, אני לא מוסר אף בן אדם, שום דבר. אחרי שעתיים של חקירה, פתאום משנה את הפנים שלו, הקשוחות האלה, מוציא את האקדח, מחזיז אותו למגירה. ולא תקשיב. אני אבקש ממך סליחה, כבוד הרב. אני יהודי. נולד לי בן, אחר אני צריך לעשות לו ברית. אני לא יודע על מי לסמוך, כי כולם מפחדים. אני חקרתי אותך, ראיתי שאתה אדם מפלדה. אתה לא תגלה לאף אחד בעולם שמלת את הבן שלי. כבוד הרב, אני רוצה שתבוא למול את הבן שלי מחר. בדירה שם, קומה זאת, דלת זאת, אני כמובן לא אהיה שמה. אשתי כנראה גם תיעדר אותי בחדר הפנימי ולא תשים לב, אבל הבבושקה, אתם יודעים מה זה הבבושקה? הסבתא, היא תהיה שם והיא תטפל, ופשוט, מה היו עושים ברוסיה? היו מזמינים את הסבתא, והסבתא הייתה קורא לרב, ואז מה אפשר לעשות עם הסבתא הסכנה הזאת? לשלוח אותה בגיל 80 לסיביר? הסכנה, היא לא מבינה, זהו, ככה עשו. רב חיים ברלין מגיע למחרת, ובאמת יש שם בבושקה כמו הסיפורים, לא מניין, לא שום דבר, מה לתבן, הוא והקדוש ברוך הוא ואליהו הנביא. אמר הברית, חוזר הביתה, שבוע אחרי זה, שוב פעם קוראים אותו לחקירה, ושוב פעם ההצגה, ושוב פעם כולם מוצאים. אומר לו, מה עכשיו? אומר לו, הרב, אני רוצה להודות לרב מכל הלב על המסירות שהוא גילה בשבילי. אני לא יכלתי להודות לרב בדרך אחרת, אני מצטער. זה הדרך היחידה שיכול לקרוא לרב, אני רוצה להודות לרב, רוצה לבקש משהו. חיים ברלין ראה שיש פה איזה משהו, יש פה איזה נשמה עם הרבה הרבה לבושים וקליפות ובוץ וקומניזם. חיים ברלין ברלין מעיז ושואל אותו, תגיד לי, למה אתה צריך למול את הבן שלך? בשביל מה? אתה יודע כמה יהודי חם אתה. אתה יודע כמה אתה רודף אותנו, אתה יודע, בשמה אתה צריך את זה? אתה רקומניסט, מושבע, לא מאמינים בכלום. אומר לו אותו, אמר לו המפקד, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אבא שלי היה תלמיד חכם, ובכל לילה הוא היה קם בשלוש בלילה, ולומד שלוש, ארבע שעות עד התפילה. את הניגון המתוק של הגמרא של אבא, אני לא אשכח כל ימי חיי. זה עד היום באוזניים ובלב שלי. אני גדלתי עם הנוער, ואז אתם יודעים, היה ארגוני נוער של הקומוניסטים, לקחו וחלק הלשינו על ההורים, היה הרבה סיפורים איתה. אני ככה, ככה יצאתי. אבל אני רוצה שאם הבן שלי יחזור ויתקרב ליהדות, ירצה ללמוד גמרא שהוא לא יהיה ערל. כי אם הוא יהיה ערל, הוא יהיה גוי. אז לפחות שהבן שלי יוכל לטעום את הטעם המתוק של דף גמרא. לכן מלתי את הבן שלי. אמר רב חיים ברלין, לרבה ללוין, המדרש מביא על הפסוק הזה שעם ישראל כמו היונה, היונה עוזבת את הקן שלה, אבל תמיד עם עין אחת ידיים מסתכל, היא לא נוטשת אותו לגמרי. עם ישראל עוזבים את הקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת, הם לא נוטשים אותו, לא חותכים את החל. אז תמיד שאני קורא בשיר השירים את הפסוק הזה, אני נזכר בסיפור הזה, לכן אני מרגיש שזה עולה לי למעלה ואני מתחיל לבכות. הסיפור הזה זה דוגמה של יהודי שנמצא בחלי הטומאה בפנים, אבל יש לו עדיין איזה משיכה לקדוש ברוך הוא. כי אם לא, בשמה למול את הבן שלו, בשמה כל הסיפור הזה. יש עוד דבר כזה, וזה לא הנושא שלנו היום, אבל יש גם דבר כזה שרבנו כותב שלפעמים אדם ישראל נכנס לתוך בית הבליעה, כשהוא קורא לזה, של הסטרא אחרא, עד שהאדם מרגיש, גמרנו, אני לא יכול להיות יותר, אני בכל זאת יהודי, ואז הוא מתהפך 180 מעלות, וזה גורם לו לחזור בתשובה. שיא התומה ושיא הירידה. גורמת לאדם לפעמים, הנשמה שלו כבר לא מסוגלת לסבול את הזוהמה הזאת. כן, יש בחינה כזאת גם. אז הכוח הזה זה הכוח של המשכן. והכוח הזה, אמר רבינו, ישנו צדיק שיש לו את הכוח הזה של המשכן הזה להמשיך את השראת השכינה לעם ישראל. הגמרא אומרת שסילוקם של צדיקים, פטירתם של צדיקים קשה כפליים כחורבן בית אלוקינו, כחורבן בית המקדש. כי הצדיקים הם המקום שבה משרה הקדוש ברוך הוא את השראת השכינה שלו, לא לצורכם בלבד, אלא בכדי לקרב על ידי זה את עם ישראל להשם יתברך. אחד המקומות שרואים את הדבר הזה, עין בעין, זה באומן. ישנם בכל שנה, בכל זמן, אנשים שבאים לשם, גם בתקופה הזאת וגם בתקופות אחרות, שאין להם שום קשר, לא נראה להם שום קשר עם יהדות, לא עם הקדוש ברוך הוא ולא שום דבר. כשהם באים לשם הם שמים כיפה על הראש. ויש איזה משהו שקוראים לו כוח המושך, שאף אחד לא יכול להסביר איך זה עובד, אבל יש את זה. ואנשים כאלה פתאום מתחילים לומר את התיקון הכללי, מה שנקרא, ופתאום אתה רואה שהאדם הזה יושב ולא זז משם. הרבה אנשים חזרו בתשובה בזכות הכוח המושך הזה שעליו אנחנו מזכירים, שזה נמצא שם במקום הזה. הדבר הזה של המשכן, של הכוח המושך, כמו שדיברנו, זוהי ההקדמה שרצינו לומר לכבוד מה שרצינו לדבר על העניין של חג הפסח. כתוב בהגדה של פסח שמי שחיבר את ההגדה של פסח היו התנאים, כמו אלה שחיברו את המשניות, זה ברייתא. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כך כתוב בהגדה. איך אדם היום, אנחנו קצת יותר מ-1,000 שנה, גם יותר מ-2,000 שנה, גם יותר מ-3,000 שנה אחר יציאת מצרים, יכולים לראות כאילו אני יצאתי, איזה מצרים? לא הייתי שם מעולם, לא יצאתי, לא נכנסתי. איך אפשר לומר שאני יצאתי ממצרים? ישנו פירוש פשטני מאוד, שהכוונה שתעשה חשבון שאם אבות 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 אבותיך לא היו יוצאים ממצרים, אז אתה לא היית איפה שאתה היום. או לא היית בכלל. רבנו אמר פעם, אם ישראל, עם ישראל לא היה יוצא ממצרים, מה היינו היום? כמו הצוענים. יודעים מה זה הצוענים? הבדואים של אירופה. נוודים כאלה, הולכים ממקום למקום, אין להם ארץ, אין להם מדינה, אנשים גסים. יש קצת שיריים מהמצרים, זה הקופטים האלה שנמצאים שם. מה היינו אם לא היינו יהודים היום? היה במזרח התיכון עוד איזה כמה מיליון שובבים שהורגים אחד את השני. זה הפירוש הפשוט. אבל ישנו פירוש פנימי לדבר הזה. שהיסוד של הדברים כתוב כבר בכתבי הארי, שבכל שנה, בכל יום טוב, בכל חג, מתחדשת ההערה שהייתה באותו זמן, מעין זה בתאריך שמגיע כמו פסח. שבועות, סוכות, פורים, חנוכה, כמו שדיברנו לפני פורים. והמשמעות של העבדות היא לא שאנחנו נמצאים במצרים, אנחנו לא עבדים לאף אחד, אנחנו לא מצרים, לא היינו שם, לא נמצאים, לא גרים שם, אלא כמו שיש גלות בגוף, יש גלות בנפש. כמו שכתוב בתהילים, קרבה אל נפשי גאלה. הנשמה של אדם היא חלק אלוקה ממעל. היא גבוהה מארבעה עולמות. היא יותר קרובה לשם יתברך מאשר המלאכים. והגוף של האדם הוא אפר, שהוא היסוד הכי מגושם מכל ארבעה יסודות, שנאמר כי אפר אתה ולאפר תשוב. האדם כולל בתוכו את כל הנבראים, ולכן מצד אחד יש לו כוחות שהוא יכול להיות למעלה מכל הנבראים, אבל כשהוא לא מנצל אותם הוא הגרוע ביותר. הוא יכול להיות האכזר שאין בהמה וחיה אכזרית ממנו, ורשע שאין בכל היקום כמוהו, כמו שאנחנו יודעים שישנם כאלה יצורים שנקראים אדם והם נוראים ואיומים. מה הראיה שאדם יש לו את הכוחות של כל הבריאה? זה המשנה המפורסמת במסכת אבות. ודבן תימה אומר, רבי אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כערי. תראו, לוקחים אדם ורוצים שיהיה לו תכונה של ארבע יצורים. הרי הנשר הוא קל, אבל הוא לא רץ, הוא קורח. אבל אין לו את העזות של הנמר ולא את הגבורה של האריה. אריה גיבור, אין לו את העזות של הנמר, ולא את הריצה של הצבי ולא את המעוף של הנשר. איך אפשר לדרוש מבן אדם תהיה גם נשר וגם צבי וגם נמר וגם אריה? בסך הכל אני בן אדם. כי באדם יש את התכונות של כל הנבראים. יכול להיות קל כנשר, עז כנמר, גיבור כארי ורץ כצבי. אבל אם האדם לא משתמש בתכונות שלו כפי שהנשמה שלו רוצה, אלא הוא משתמש בזה כפי איך שהיצר, כפי שהגוף שלו רוצה, הוא יכול להיות אכזר ועז וחצוף כמו נמר, אין לו שום בושה מכלום. הוא יכול להיות גיבור כארי שאוכל את הטרף שלו בעודו מפרפר, ויכול להיות כמו חיה הגרועה ביותר בעולם. הכוחות האלה שהשם יתברך נטע באדם, שהם נמשכים מארבעה יסודות של האדם, שהם אש, רוח, מים, עפר, או דומם, צומח, חי, מדבר, שהם כלל כוחות הנפש שיש לאדם. הם נבראו כעבדים בכדי לשמש את הנשמה שלו. כי אם הנשמה רוצה לבוא אל תכליתה שנעשית על ידי תרי"ג מצוות, כי באדם יש רמ"ח איברים, 248 איברים ושס"ה 365 גידים, שהם כנגד רמ"ח מצוות עשה, ושין ס"ח 365 מצוות לא תעשה, שאומר רב חיים ויטל בשערי קדושה, שהם האיברים הרוחניים של הנשמה. עכשיו, אדם לא יכול לעשות מצוות בלי גוף. הוא לא יכול להניח תפילין, כי לנשמה אין ראש, אין לה גם יד. הוא לא יכול ללבוש ציצית, כי לנשמה אין גוף. הוא גם לא יכול להיזהר מגזל וגניבה, כי לנשמה אין גזל ואין גניבה. גם אין לו יצר הרע לנשמה, אין לה בחירה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא לנשמה ושם אותה בתוך גוף, שכשהגוף יעשה את רצון השם, הנשמה תגיע למקום שהיא צריכה לעלות, בחזרה במדרגה יותר גבוהה ממה שירדה לעולם, וזה תכלית בריאת האדם. אבל כל האיברים האלה למעשה הם עבדים, שנבראו בכדי לשמש את הנשמה. ישנם אנשים שנמצאים בבית עבדים. הם לא אדונים לנפשם, הם לא אדונים לרצון האמיתי הפנימי של הנשמה שלהם, אלא הם עבדים ליצרם. זאת אומרת, הדחפים הבהמיים שיש עליהם, היצר הרע שיש עליהם, שולט עליהם. כמו שכתוב בגמרא, רשעים הם ברשות ליבם. הייתי רוצה, חשבתי, אני לא מצליח, אני לא יכול לצאת מה... אני עבד. מה קשור מצרים לסיפור הזה? כתוב במדרש שכל הגלויות מכונים בשם מצרים, על שם שמצרים לישראל. מצרים, הם צרה, סוגרים עליי, הם עושים לי לא טוב. כשאדם נמצא במצרים, בכדי לצאת ממצרים, הוא צריך קודם כל להבין שהוא נמצא במצרים, שהמצב הזה זה לא המצב האמיתי שהוא צריך להיות. וזה הרבה אנשים יודעים, או רוב האנשים, או כמעט כולם יודעים. אבל יש עוד דבר. אדם צריך לרצות לצאת משם. ואם האדם לא רוצה לצאת משם, אי אפשר להוציא אותו בעל כוחו. אני אספר לכם סיפור שהוא סיפור אגדה משל, שלושה ביחד. מספרים את זה, אני קראתי את הסיפור הזה על שני אדמו"רים או שלושה, לכן אני לא אומר את השם כי זה לא משנה. אחד ימצא את זה בספר הזה, אבל הסיפור הוא סיפור מעניין, קצת מעלה חיוך, אבל יש בו אמת נוקבת, רק היא מלובשת בסיפור כזה. אותו אדמו"ר הגיע לאיזה עיירה, לפונדק, שבפונדק הזו זה היה גבר שמנהל את הפונדק, ואשתו הייתה אשת חיל, עטרת בעלה, כבר בגוברי. ובעלה היה אדם תמים, וככל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. ממש ככה, מה ששרה אמרה הוא עשה. היא חכמה אשתי, אני לא מבין כמוה. מה ששרה אמרה הוא עשה. ביטול מוחלט. במקום, הוא קיים והיא תמשול בך, במקום והוא ימשול בך, אבל מה שהיא אמרה הוא עשה. מה שהיא אמרה הוא עשה. בא אליו האדמור ואומר לו, תשמע, משה, השיח יבוא, קח את כל היהודים לארץ ישראל, כולם, הגלות תיגמר. מה אתה אומר על העניין הזה? אתה רוצה לבוא? משיח בעננים ככה לבוא לארץ ישראל? אומר לו, תראה, כל דבר אני שואל את אשתי. היא חכמה מאוד. אני לא אכפת לי, בוא נראה מה אשתי אומרת. שרה, מה את אומרת? בא איזה צדיק, אומר, משיח יבוא, קח את כל היהודים לארץ ישראל. אומרת לו, תשמע משה, הרעיון הוא רעיון טוב, אבל תדע לך, אנחנו צריכים פרנסה. הפרנסה שלנו זה מכמה דברים, אבל חלק גדול מהפרנסה זה מהפרות שיש לנו, מהחלב, אנחנו מוכרים חלב, מוצרי חלב, גבינה, חמאה. תגיד, איך הבהמות יעלו עננים? יעשו חור, הם יפלו, אנחנו קצת קלים. מה, הוא ייקח את הפרות? זה גם לא מתאים, אתה יודע, המשיח. תגיד לאדמור שיבטל את הוויזה. אני לא, זה לא בשבילם. חוזר לאדמור, אומר, תשמע, אדמור, אשתי שרי חכמה, עכשיו שמתי לב לעוד דבר, אני לא חשבתי על זה. אבל אשתי אומרת שאי אפשר. אומר לאדמור, מה אתה מדבר? משיח ייקח את כולם, כולל הבהמות, כולם יבואו לארץ ישראל. ככה? טוב, אני אחזור עם התשובה לאשתי, נשאל אותה מה היא אומרת. חוזר לאשתו שרה, האדמור אומר שמשיח ייקח את הזה, כולל הבהמות, הכל יבוא לארץ ישראל. אומרת לו, תשמע, אתה פתרת רק חלק מהבעיה. אבל אתה יודע שזה חלק מהכנסה. הכנסה שלנו, בנוסף זה ביום ראשון, כל הגויים, השקוצים, איך שקראו לזה בפולניה, חוזרים מהכנסייה ושותים. זה הכנסה קבועה כל יום ראשון. נשמע, גויים משיח לא יבוא לארץ ישראל. מה, יביא את השיפורים הקתולים? תגיד לו שירד מהרעיון ושלא יבוא פעם נוספת. גם, מספיק. לא רוצים לבוא. הוא חוזר לאדמו"ר ואומר לו, תשמע, שרה חכמה, היא אומרת, הגויים, פעם בחוץ לארץ, בזמנם חשבו שארץ ישראל זה משהו כמו רקיע כזה, שמימי. כשרבנו חזר לארץ ישראל, הוא אמר, אתם יודעים שארץ ישראל זה ארץ, זה אדמה כמו פה, לא האמינו לו אנשים. חושב שזה משהו שמימי כזה. הוא אמר את התשובה של שרה החכמה לאדמו"ר, והאדמו"ר התחיל לבכות. אמר, ריבונו של עולם, יותר משקשה להוציא את היהודים מהגלות, קשה להוציא את הגלות מהיהודים. הם התחברו לזה, טוב להם שם. ישנם אנשים שנמצאים במצרים, כמו התולעת שנכנסת לצנון, ונותנים לתפוח חרמון מעולה, נוטף ממנו ריח, זאת אומרת, מה פתאום, פה גדלתי, פה אני אהיה. איזה? זה המקום הכי טוב. אין יותר מתוק מזה. ישנם, אומרת הגמרא, ארבעה לשונות של גאולה, והוצאתי, הצלתי, וגאלתי, ולקחתי. אז אני קצת אמשיך את הפסוקים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. והצלתי אתכם מעבודתם. וגאלתי אתכם, זרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם. והייתי לכם ללוחם. הלשון הראשון זה, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. כתוב בספרים, רעיון נפלא. אני יוציא אתכם מהמצב שהתרגלתם לסבול את מצרים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. התרגלתי, טוב לי, תעזור. זה בסדר, התרגלתי לסבול. זה בסדר. יודעים, סתם, ישנם אנשים שלא מוכנים לשנות מצב, גם אם הם סובלים בו. תעזור, משהו חדש, לא יודע מה יהיה. הדבר הראשון של הגאולה, לשון הראשונה, אני אוציא אתכם, תתחילו לסבול שזה לא אתם, זה מפריע לכם. וזה הלשון של הגאולה, הלשון הראשונה שעליו אנחנו מדברים. הדבר הזה שנמשך לאדם, האדם נמשך, ואז הוא מתחיל להרגיש שהאמת האמיתית והפנימית שלי כל כך מחוסה, כי כבר שכחתי מה אני באמת רוצה. רבי נתן כותב שלפעמים אצל האדם הכוח המושך והמכריח מתערבים זה בזה. ואדם כבר לא יודע, אתה יודע מה? אני לא בטוח שזה מכריח טוב לי כבר כך. המכריח והמושך התערבבו אצלו. החג של פסח, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הוא הערה. שמה? שמי שרוצה לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא מסייע לו לצאת ממצרים. אבל צריך לרצות לצאת ממצרים. ואני אומר לכם, שכתוב במדרש, שבשלושת ימי האפלה מתו הרשעים שהיו בעם ישראל. יש אומרים שנשארו רק חומש מעם ישראל. יש אומרים שנשארו אחד מ-50, ו-49 חלקים מתו. יש אומרים אחד מ-500, שנאמר וחמושים, שאלה איך מפרשים את זה, חומש, 50, עלו בני ישראל ממצרים. יצא לפי זה שאלה שנשארו במצרים ויצאו ממצרים היו צדיקים, כן? הרשעים מתו. ככה אנחנו שואלים, איך זה מסתדר עם כל מה שרבותינו אומרים, שהיו שקועים בממתת שערי טומאה, והיה להם כתרוג של עלה לעובדי עבודה זרה, כל השעים מתו. אז מי נשאר? רק הצדיקים. נו, צדיקים לא שקועים בממתת שערי טומאה. אם נשים לב לרשי, רשי מוסיף עוד 4 מילים. רשעים היו בישראל ולא היו רוצים לצאת. זה 4 מילים. הם גם לא היו צדיקים, אבל הם רצו לצאת. אבל אלה שלא רצו לצאת, לא היה להם את הזכות. מה שאנחנו רוצים בשיעור היום לדבר, מה שדיברנו היום, המשכן, זה אפילו שאדם נמצא בממתת, לא ב-1 ולא ב-2 ולא ב-40 ולא ב-45. זה מלצת 41? לא ב-41. ב-49 שערים של טומאה, אבל הוא לא רוצה להיות שם. הוא נמשך בתוך הלב שלו לשם יתברך. הוא האדם שבחג הפסח יכול להיות בן חורין ולהיות מלך בעצמו, לשלוט בעצמו. שליבו יהיה ברשותו. מלאם שם זה מתקדם. ככה, השאלה שלך היא שאלה מאוד מאוד אמיתית. אני רוצה לומר, וזה היה אמור להיות הסיום של השיעור, בפסוק כתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. אומר התרגום, והתגליתי בהר עד מצרים בלילה הדן. עכשיו ככה. זאת אומרת שזה שהקדוש ברוך הוא עבר במצרים, הוא התגלה, היה איזה גילוי אלוקי. אומר המדרש, ובכל הכל, אני השם, אני השם, ולא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, ולא על ידי אחר. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, כל עם ישראל אומר את זה. למה? יש להם הרבה פירושים. אחד הפירושים שמלאך היה עורד למצרים, הוא היה גם מתקלקל. מצרים הייתה תומה וזוהמה כזאת, וכשפים, משהו שלא מעולם הזה. רק השם יכל, איך הוא אכל, איך הוא הוציא אותם? הוא גילה גילוי אלוקי כזה, קדושה כזאת, שכל האנשים נחשפו לכזה אור, והם אמרו, זהו, זה האמת. עוזבים את השקר, יוצאים ממצרים, בורחים ממצרים. זה דבר שלא נתון להסברים, ולא יעזרו לו הרבה הסברים. זה חסד השם, שכשאדם יש לו איזה רצון, פיתחו לי פתח, יחודו של מחד, ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם. מה המשמעות של זה? אדמור מקוצק אומר, רעיון נפלא. אתם יודעים מה זה? חודו של מחד, פתחו של מחד. איפה יש למחד פתח? מחד של תפירה, כן? שמשחילים את החוד. איזה גודל הפתח? תפירים את זה שעושים ככה? או שמדביקים את זה עם משהו שיכנס? הוא קטן מאוד, אבל הוא מצד לצד. הוא לא קצת חריץ, עד הסוף. אומר אדמור מקוצק, נקב קטן. אבל קטן, ממש קטן. אבל עד הסוף, קח דבר קטן, אבל אל תוותר עליו בשום מחיר. דבר קטן, אבל אל תוותר עליו. אחד מההלכות שקשורים ליהדות, שמקיפה את האדם מהרגע שהוא יושן, הולך לישון, מהרגע שהוא קם בבוקר למשך כל היום, זה לקשור נעליים, ואני אספר לכם סיפור ששמעתי מהרב של השכונה שלנו, הרב זילברשטיין, שיהיה בריא, חתנו של הרב אלישיב, שהוא מלא סיפורים קרימון, הוא גם מתעסק עם מגוון עצום של אנשים, בין השיעורים המפורסמים שלו יש את השיעור לרופאים, פרופסורים, אחיות, דתיים, בדרך אל הדת, בדרך חזור, עם ובלי כיפות, כל המינים והסוגים, זה שם 30, 40, 80, 100 איש, ויש לו אוצר עצום של סיפורים, הוא גם עוסק הרבה בקירוב ו... ולכן יש לו המון המון סיפורים מאוד מאוד נפלאים. אחד הסיפורים הוא בבחור שהחליט שהוא רוצה להתקרב ליהדות, הגיע לאיזה מדרשה, אני רוצה לשמוע, ללמוד קצת, אבל תלמדו אותי דברים, אתם יודעים, לא חייבים כאלה, מפחידים, משהו קל כזה. פותחים שולחן ערוך, אור החיים, זמן א', טוב, בוא ניקח לי פה איזה נקודה, לקום חצות לילה. תשמע, נעליים לובשים את הנעל הימנית ואחר כך את השמאלית. אבל קושרים קודם את השמאלית ואחר כך את הימנית. קשה? לא קשה, נכון? זה לא שבת, אה? אפשר לאכול הכל, רק דבר הזה. בוא תיקח את הנקודה הזאת. בסדר? אתה הולך עם זה? אני הולך עם זה. אבל עד הסוף, תשמע, דבר קטן. כל יום, אתם יודעים, הוא לא רגיל לזה, לבש, ימין, שמאל, שמאל, ימין, הלך, קשר. טוב. הבחור הזה היה חייל, חיל האוויר, אתם זוכרים את אסון המסוקים? בעמק ישראל? אתה זוכר? שני הסורים, כן? הבחור הזה, היה אמור לטוס בטיסה הזאת, קשר את הנעליים, אתם יודעים, הנעליים, אתם, כן, יודעים, הנעליים שהולכים שם הם קצת אחרות מהנעליים שלנו, קצת, הוא קשר את, נעל את ימין, קשר את ימין, נעל את שמאל, נעל את שמאל. לפי ההלכה לא צריכים לפתוח את הקשרים, פעם אחרת תתקן את זה. הוא לא ידע הלכות בדיוק, אבל לוקח את זה בקנאות. המפקד אומר, כולם לצאת, עכשיו, תוך 5 דקות, הוא יוצא, עולה ככה לכבש, רס חזרה. הוא לא מפקד, רגע, מה זה? שכחתם? אין שכחת משהו. מה קרה? הוא שכח, הוא קשר את הרגל הימנית לפני השמאלית. אבל הוא ממש הולך עד הסוף. עכשיו, הוא התחיל לפתוח את הנעלם, אגיד לו, תגיד, מה קרה לך עכשיו? מה זה לפתוח את הנעלם? תגיד לו, אתה בסדר? קרה לך משהו, מה אתה מתאר אותה לסביר את הנעליים? משהו כדור, מה? קיצור, המפקד מאוד התרגז עליו, ואומר לו, עכשיו אתה לא עולה למטוס? הוא ברח, פתח את הנעליים, קשר את הנעליים, עד שהוא עולה, החבר'ה עלו למסוק. הוא היחידי שנשאר בחיים. בזכות הנעליים האלה שהוא קשר, בא לרב ואמר לו, אלוקים נראה לי שעשיתי לו משהו קטן, אבל הוא חשב עליי. זה אותם אנשים שלוקחים דבר קטן, אבל עד הסוף. לא כתוב בשום מקום שבזכות שאדם קושר את הנעל השמאלית לימנית הוא ניצל ממוות. לא כתוב בשום ספר. אבל הקדוש ברוך הוא מלמעלה מסתכל על האדם, הוא רואה את הדברים באמת שלהם. החג של פסח הוא חג של חירות. הוא חג שהתכלית שלו זה להוציא את האדם מהשעבוד הזה של מצרים, מהגוף שהוא עבד נרצע אליו, ולרומם אותו. לתת לו לטעום טעם של רוחניות, של קרבת אלוקים, ואז שהנשמה שלו תטעם את הפסח הזה, יהיה מושכני, אז הוא גם ימשוך את הגוף שלו, אחריך נרוץ, גם אני ארוץ אחרי השם יתברך. לכדי שאדם יהיה לו את הרצונות האלה, הכלי לזה, כפי שלימד אותנו רבנו בהרבה מאמרים ולקוטי מוהר"ן, להתפלל. אדם יעמוד להשם יתברך ויגיד לו, שמעתי רעיון, את האמת, אני אגיד לך, ריבון עולם, אני עדיין אבל רוצה להיות שם. תהפוך לי את הלב. תן לי אותך בלב שלי. שאני ארצה אותך, ואני ארצה לצאת מגלות מצרים. שאני לא אהיה כמו אותו כפרי עם שרה, שאני לא ארצה להתקרב אליך בגלל השיקורים שבאים אליי ביום ראשון. שלא יהיה קשה לך להוציא אותי מהגלות, כי אני ארצה לרוץ אחריך ולצאת מהגלות ולהתקרב. השם יתברך יזכה אותנו בחג הזה לארבעה לשונות של גאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים במהרה בימינו אמן. שבוע הבא, כל אחד ימסור את שיעור הפסח בביתו, שבוע אחרי זה יישב עם אנשי ביתו, שבוע אחרי זה נתושש מפסח, ושבוע אחרי זה אנחנו בעזרת השם נתאסף פה, כולנו חיים, בריאים ושלמים. חג כשר ושמח לכולם. תודה.